אחרי שבפרק סמך ג' הרמב"ם מסביר שכשמשה שאל את הקדוש ברוך הוא ואמרו לי מה שמו, השאלה הייתה בעצם מי זה הקדוש ברוך הוא? מה שמו הכוונה מי זה? לא שמענו עליו. תוכיח עליו. זאת אומרת, לפי זה שכשכתוב שם השם כאן, הכוונה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הכוונה עצם מציאותו. אז כיוון הוא הזכיר כאן, אז הוא חוזר למילה, למושג הזה, שם, שכתוב שם השם, אמרו לי מה שמו, או שם השם, כל הביטוי של שם, יש לו שלוש משמעויות בתנ"ך. פעמים, דע כי שם השם, פעמים הכוונה עצם השם, כלומר, לא הקדוש ברוך הוא, אלא השם, להגיד את המילים, את השם הזה. לקרוא בשם י' כ' ו' כאלוקים א' ד' נ' י' השם כמו השם שלי, השם שלך, כמו למשל לא תישא את שם השם אלוקיך על השווא, או נוקב שם השם. יש הרבה פסוקים כאלו שיש כבוד שאנחנו נדרשים לתת, אפילו איסורים חמורים ביחס לשם, למרות שזה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, כן, אלא רק השם שלו. אבל כיוון שהשם שלו הוא קשור לכבודו, למעמדו, למעלתו, הגדרה מאוד חמורה על יחס לשם השם. אסור להזכיר סתם את שם השם, כשמזכירים אותו בתפילה צריך להזכיר אותו ביראה, יש הלכות סביב הזכרת שם השם בתפילה. כל זה כי המשמעות של שם השם, העובדה שיש לזה, יש לנו יראה, כן? שמו של הקדוש ברוך הוא במובן הראשון זאת היראה כלפיו, היחס. פעמים שהכוונה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שמו הכוונה הוא, ובזה הרמב״ם נוקט את שיטתו, שראינו שהרבה לא הסכימו, זה חידוש של הרמב״ם, שכשכתוב אמרו לי מה שמו, הכוונה הוא בעצמו. אבל הרבה גדולי ישראל, כמו שראינו, לא יפרשו כמו הרמב״ם. אין דבר כזה, כשמדובר על הקדוש ברוך הוא בעצמו לא כתוב שמו. הראיה שכבר רמב"ם הזכיר בעצמו את המדרש, פרקי רבי אליעזר בפרק סמך א', שלפני שנברא העולם היה הקדוש ברוך הוא ושמו בלבד. הקדוש ברוך הוא ושמו, זאת אומרת שרואים ששמו זה לא הקדוש ברוך הוא. אז זה חידוש של הרמב"ם, שמסתבר שהרבה יחלקו עליו, שכשכתוב שמו זה יכול להיות הקדוש ברוך הוא בעצמו. כן.
שחולקים לרמב"ם יפרשו את מתי, איך
מבטאים
את עצמות הקדוש ברוך הוא?
לא, זה לא כתוב את המילה שמו, כתוב ממש י' כ' ו' כ' אדנות, לא כתוב את המילה שם, שין מם ו', כי זה לא הוא, זה שמו, כן, משהו אחר. פעמים הכוונה בכך הציווי, שם השם יכול להיות גם משל, או נגיד שם קוד שמבטא מצוות. באופן כללי הוראות של הקדוש ברוך הוא בעולם נקראים שמות. עד שיאמרנו שם השם, בעצם הכוונה דבר השם או מאמר השם. זה גם זה חידוש של הרמב״ם, שיכול להיות שכתוב שם השם, הכוונה דברו, כן. אבל רוב המפרשים יפרשו תמיד שכשכתוב שם השם, הכוונה כבודו של הקדוש ברוך הוא בעינינו, כמו הפירוש הראשון, שבעצם השם כבודו. אלא מה? קשה לרמב״ם פסוק בספר שמות. כן. ככה הרמב״ם פירש.
לא איזה יכולת השגה, נגיעה בעצמתו, כאילו מה?
כן, אבל ללמוד עליו. לא על שמו במובן, הרמב״ם אמר, לא על שמו במובן נאמר השם שלמה, או איך קוראים לו. אז זה הרמב״ם דחה. הוא אמר, זאת אומרת, מה שמו?
זה מה הכוונה שהרמב״ם
אמר בעצמתו. כן, ללמוד עליו, על זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכלל.
זה גם אז מתוך דברים שנגזרים, מציאות שנגזרת.
כן, אבל זה לא לעסוק בשם עצמו, באותיות, י' כ' ו' כ', באדנות, בסדר? לרמב״ם קשה היה פסוק בספר שמות, פרשת משפטים. פרשת משפטים בפרק כ"ג פסוק כ' נאמר ככה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך. הקדוש ברוך הוא מבטיח לשמור מלאך שישמור עלינו, להביא אותנו אל ארץ ישראל, אל המקום. ישמר מפניו, תיזהר מאוד מהמלאך הזה, שמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפישכם, אין לו סבלנות. כי שמי בקרבו. כי שמי בקרבו. כך נאמר בפסוקים. וזה פסוק קשה. יש פה מלאך מיוחד, ששמי בקרבו. מה זה שמי בקרבו? פסוק כזה, בגלל שהוא כל כך קשה, נאמור בו כל מיני פירושים. אנחנו נראה פה לפחות, גם ברמם עצמו שתי פירושים, אבל גם מפרשים. זה פסוק קשה. מה זאת אומרת שהמלאך הזה שמי בקרבו? רש"י אומר, שמי בקרבו, שמי משותף בו. משותף בו הכוונה שהוא שליח שלי. זאת אומרת, הוא שליח שלי, הוא נאמן שלי. אל תתעסקו איתו, כי שמי בקרבו. אז מה זה שמי? שליח שלי. זאת אומרת, קשור לרצוני. עושה את רצוני. כן? זאת אומרת, המלאך הזה הוא נאמן לרצוני, הוא שליח שלי, מביא רש"י דברי חז"ל, מסכת סנהדרין, זהו מטטרון ששמו כשם רבו. רש"י מבין שיש מלאך שנקרא מטטרון, והוא שמו כשם רבו. מה זה שמו כשם רבו? לכאורה אותו דבר, נאמן אליו. לפי הרמב"ן, שמי בקרבו, קולו הוא קול עליון. זאת אומרת, הוא נאמן שלי. מה שהוא אומר, אני אמרתי. כאילו, גם הרשב"ן, שמי בקרבו, בשמי הוא מצווה לכם. הוא יצווה לכם ציוויים, זה בשמי. בשמי הכוונה, באישורי, זה רצוני. ככה הרבה מפרשים הולכים בכיוון הזה, וכך באמת נראה ברמב״ם. גם הרמב״ם כאן נראה שהולך בדרך הזאת, של המפרשים שהזכרנו, שמי בקרבו, דברי בקרבו. דברי בקרבו, זאת אומרת, הוא מביא את דברי, מאמרי בקרבו. אז עד כאן אפשר לפרש ברמב״ם עדיין, הוא אומר דברים, שמי בקרבו, אבל רואים שהרמב״ם מוסיף פה עוד נקודה. כלי לחפצי ורצוני. זאת אומרת, שמי בקרבו, לאו דווקא במובן שהוא אומר ציוויים בשמי או אמירות בשמי, אלא הוא שמי בקרבו, הכוונה שהוא בטל אליי, אל רצוני, והוא כלי שלי, כלי ביצוע שאני איתו מבצע. זאת אומרת, מה זה מלאך? מלאך בעצם זה מלאך, זה כל מלאך הוא כזה. כל מלאך הוא כלי ביצוע של רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. כלי ביצוע של מחשבותיו או רעותיו של הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא שמי בקרבו. עד כאן פירוש אחד ברמב״ם. כן. אבל במקום אחר אני מבין קצת הסבר אחר. בחלק ב' פרק למד ד' קצת משמע אחרת. זה לא אחרת מחלוקת, קצת שונה. בפרק למדלד זה מערכה, חלק ממערכה. מערכה של הרמב״ם שם, מורה נבוכים, זה נושא הנבואה. שם זה מערכת הנבואה. ואחד העקרונות של הרמב״ם בעולם הנבואה, זה שבן אדם לא רואה מלאכים. אלא אם כן הוא נביא. מלאך לא מתגלה אלא בנבואה. אין דבר כזה לראות באמצע החיים מלאך, אלא אם כן אתה נביא. זה שיטת הרמב״ם. יש איזה עמוד, זה פולמוס מאוד מאוד גדול, הזכרנו את זה בעבר. כי כשהוא מתנבא. רק בנבואה, כן. רק בהתנבאות אפשר לראות מלאכים. אם אתה לא במתנבאות, אין מצב לראות מלאכים, זה שיטת הרמב״ם. המון קושיות יש על המחלוקות אדירות, הרמב״ם מתווכח איתו. הזכרנו את זה בעבר, אני חושב, הרמב״ם, פרשת וירא, בסדר? הזכרנו. לפי זה, לרמב״ם עכשיו הוא קורא לפסוק, או חזר לפסוק הזה, מה כתוב פה? הנני שולח מלאך לפניך. והמלאך הזה מתקשר עם כולם, נכון מה כתוב? שמע בקולו, אל תמר בו. מלאך שפנה לכולם. רגע, סליחה, מה כל עם ישראל נביאים? לא כולם נביאים. אז איך המלאך מתקשר עם כולם? רק אני יודע, עלית הנביאים, אבל לא עם ישראל, לא כולם נביאים. אז לכן הרמב״ם בפרק למדלד נוקט שמה שכתוב פה מלאך, הרי ציווי זה אינו אלא להמון העם, הרי זה להמון והמון העם, אין המלאך מתגלה להם ולא מצווה אותם ולא מזהירם, אלא כוונו נביא. זאת אומרת שכשכתוב פה הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, הכוונה אני שולח נביא. ושמי בקרבו, לפי זה מה הכוונה שמי בקרבו? הוא יגיד לכם דברים, דיבורים, אמירות לפי רצוני, ולכן אל תפרו את דברי המלאך. זה נקרא כשמי בקרבו, זאת אומרת שהוא מדבר את מה שאני רוצה. אז זה שונה, כי אצלנו הלשון של הרמב״ם היא כלי לחפצי ורצוני. אצלנו כלי משמע כלי ביצוע, לא מישהו שמעביר מסרים בהכרח, אלא הוא זרוע ביצועית שלי, המלאך. ואז שמי בקרבו הכוונה הוא נפעל אליי, אל רצוני. ופה בפרק למדלת ובחלק ב' זה יותר שמי בקרבו כמו שהמפרשים הדגישו. זאת אומרת, הוא מעביר מסרים עד כדי כך שלדעת הרמב"ם זה פשוט נביא. מלאך זה נביא, מצאנו בתנ"ך שהנביאים נקראים מלאכים, זה לא חדש. וזה בסדר, כן. אלא נביא. אז אתה אומר, שאולי מלאך פה הכוונה זה לא הנביא ממש. אלא שמלאך שיגיד לנביא. הבנתי. אוקיי. אבל זה עדיין מאוד בולט פה שהמלאך פה על תקן מעביר מסרים. שמי בקרבו, מסרים עוברים דרכו. כן.
אדם לא, כמובן שאדם לא יכול להתעלות לדרגת מלאך, כי תמיד יהיה לזה משהו, הוא לא יהיה...
מה זאת אומרת, אדם לא יכול להתעלות לדרגת מלאך? אדם זה בן אדם.
לא, הכוונה הפרדה, כן, אדם ממלאך, כן? שאדם לעולם לא כלי... הרי אם מלאך...
הוא לא כלי כזה,
כן. משה רבנו.
נכון. סוג של מלאך.
הוא כן סוג של מלאך?
מצד העברת המסרים, כן? כמו מלאך. וישלח מלאך ויוצאנו ממצרים, זה משה. כן. או שמעביר מסרים ישירות מהקדוש ברוך הוא, בצורה נאמנה. אז זה גם קצת מלאך כזה. כן? לא, לא דווקא. אם רבך, דומה לך כמלאך השם צבקות, כוונה שהוא שליח, שליח נאמן. החזקוני אפילו מחדד, שמי בקרבו רשאי לומר אני השם. יש פה מישהו שהוא כל כך נאמן לריבונו של עולם שיכול להגיד אני השם. כי הוא... אין פערי תיווך בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כאילו, זה יכול להגיד אני השם, שמו כשם רבו. הוא נקרא השם קטן. השם הקטן. יש, הוא אומר שיש פיוט כזה, שאומרים בארץ אשכנז בראש השנה.
הרבה
פעמים
גם קוראים...
קוראים לזה מלאך השם קטן. הרבה פעמים
גם קוראים למלאך שם אלוקים.
כן. טוב. נמשיך. זה מוביל אותנו למושג נוסף, כבוד השם. כשאנחנו מדברים על כבוד השם, כמו שראינו את המושג שם השם, הרמב"ם מביא בשלוש רמות. יש את הקדוש ברוך הוא, שמו, המילה, ויש הפעולות האלוקיות, או הציוויים האלוקיים שנאמנים למקור. אותו דבר כבוד השם. כבוד השם, יש הכוונה האור הנברא אשר השם משרה אותו במקום לכבוד על דרך נס. כן, שיטת הרמב״ם כמו שיטת הכוזרי בהרבה מקומות, מאמר שני, מאמר רביעי, שהקדוש ברוך הוא בורא אורות, בורא כל מיני גילויים שמטרתם להראות לעם ישראל אני משגיח פה, אני משרה שכינה. איך? כשיש איזה אור או יש אש, ענן, לא יודע מה, שהוא, רואים שהוא לא מושפע מהטבע, אלא הוא מושפע רק מהנהגה האלוקית, זה איתות הנה ההנהגה האלוקית נמצאת כאן. אתה רואה, זה ענן שלא זז, בסדר? שהוא עומד ככה. אתה רואה, הקדוש ברוך הוא פה מנהל את העניינים. זה סימן להשגחה. וישקול כבוד השם על הר סיני. מה זה כבוד השם? ששכן הכוונה ענן. כן, זה נקרא כבוד השם. אז זה ביטוי מאוד, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה לא רצונו, זה כלי שנאמן לרצונו. שזה בדיוק כמו הסוף הקודם, כמו ששמי בקרבו על המלאך, אותו דבר, שמי בקרבו בעצם. זאת אומרת, יש פה מישהו, ישות, חפץ, שהוא כלי. זרוע ביצועית מובהקת של הקדוש ברוך הוא, שאין פערי תיווך, הוא נאמן ריבונו של עולם. כוזרים הביא את זה בהרבה מקומות. כוזרים הביא כמה מקומות שהענן, וזה נקרא כבוד השם, כשהוא נברא ומושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. למשל במאמר רביעי ובמאמר שני, אולי אני... בתחילת מאמר רביעי למשל, כבוד השכינה, אש, ענן, צלם ותמונה מראה הקשת, קוראים לו כבוד השם. למה כבוד השם? אז הוא אומר שהוא לשון שהוא דבר נברא. גם מאמר שני, אותו דבר בסעיף זין. כבוד השם, השכינה, דברים נראים אצל הנביאים. עמוד ענן ואש אוכלת, דברים שנפעלים, נראים על ידי הנביאים. על השגחה, על השגחה. זה פירוש ראשון. ויש כשכבוד השם, הכוונה, שוב, עצמו התעלת. כמו בפעם, כמו בשמו, אותו דבר. בשמו אמרנו שלוש מדרגות, גם פה שלוש פירושים, שלוש פירושים מקבילים. האור הנברא הוא מקביל לשמי בקרבו למלאך, וכבוד השם מקביל גם להוא עצמו. כמו שאמר משה, הרי נינה את כבודיך. הרי נינה את כבודיך זה לא הכוונה תראה לי ענניים, כי זה משה, כל עם ישראל הוא ענני כבוד, וכבודיך הכוונה, אני רוצה להבין, להשכיל את עצמותך. ברמת השכלה מאוד גבוהה, דיברנו על זה בפרק נון ד' בתשובה לא יראה לאדם וחר, אי אפשר להגיע לאמיתת השכלה בצורה הגבוהה ביותר. זאת אומרת שהכבוד כאן זה עצמו. אז למה כתוב כבודך ולא כתוב עצמך? כמו שכתוב שמו, אותו דבר. כמו ששמו יכול להיות עצמו וזה לא הכוונה עצמו אלא דרך כבוד, אותו דבר כבודך, הכוונה עצמותך, רק לא אומרים עצמותך, זה דרך כבוד. זאת אומרת, שוב, כבוד בשם זה ממש, אנחנו נקובע חפיפה, בשתי הגדרות ממש אותו דבר. פירוש שלישי, יש שהכוונה במילת כבוד, מה שכל בני אדם מרוממים את השם, ואף כל זולתו יתעלה, מרוממים אותו. כרוממותו האמיתית היא הכרת גדולתו, וכל מי שהשיג גדולתו ושלמותו, רוממו כפי ערך השגתו. זאת אומרת, יש ש... מקום פירוש שלישי, שכבודו של הקדוש ברוך הוא בכלל לא הוא, ולא מה שמיוחס אליו, אלא כבודו זה אנחנו. העובדה שאנחנו מרוממים את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מגדילים אותו בעינינו, זה נקרא כבודו. כבודו זה בעצם אנחנו יוצרים. משהו שאנחנו מייצרים, העובדה שאנחנו שמים לב, מכירים גדולה, זה נקרא כבוד. האדם בלבד מרומם בדברים לבטא. אומר הרמב״ם שכבוד השם זה לאו דווקא שייך לאדם. האדם מבטא את כבוד השם במילים. הוא משיג בשכל. אבל האמת היא שכבוד השם עולה מהעולם כולו. כל מי שהתבונן על העולם, אז כל מיני דברים במציאות בעצם, הם אמצעי, כן? הם על ידם אנחנו יכולים יותר ללמוד על גדולתו. אז בעצם כל המציאות כולה שותפה לכבודו, לגילוי כבודו, לרומם את חוכמתו, רצונו, מעלתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שמי שאין לו השגה כגון הדוממים, גם הם כאילו מרוממים. למה הם מרוממים? כי הם מורים בטבעם על היכולת. הטבע, כן, הפיזיקה, מלמדת על יכולתו וחוכמתו של הבורא, וזה גורם למתבונן לרומם. אז לרומם דבר בלשונו, או שלא דיבר עם מה שאין שייך בו דיבור, כבר הרחיב הלשון העברי בכך. זאת אומרת, גם מי שלא שייך לעולם הדיבור הדוממים, גם הם שייכים בעצם כאילו מדברים, כאילו מספרים כבוד השם, שהוא במובן העקיף. כן. לא, הרבה דברים כוונה לעצמות עולם.
שם הריד השם זה לא עצמות.
נכון, כי שם זה הגשמה. אבל פה אני לא מגשים, כשאני אומר שמו וכבודו.
אז פה רק שמו.
אכפת לי.
זה דברים היחידים שכל הספר עד השם שאומר שהם דברים עולים.
או שמו, או שכתוב י' כבב, שכתוב אלוקים גם, בסדר. שמו, שמות.
שמו או כבודו.
או כבודו.
אנחנו נתחיל שוב איך השלישי פה של הכבוד מסכימים
מקדים,
השלישי בשם
השם. זאת אומרת שמה זה שם השם? שם השם זה משהו שתלוי בנו, זה אצלנו. הכל, זה לא מצידו, זה מצידנו. אנחנו, בעולם שלנו, שאנחנו באים ליצור יחס אל ריבונו של עולם, אנחנו משתמשים בשמות. אז מה זה השמות? זה הדרך שלנו לבטא יחס. אז לכן אנחנו מאוד נזהרים לדבר בצורה יפה ולהיזהר, כי זה הכל היחס שלנו אליו. זה חלק מכבוד. אם לא מקפידים על שם השם, זה חילול. ואם מקפידים, זה כבוד. זאת אומרת, בעצם זה מצידנו. זאת אומרת, יש שני דברים שהם מצידו, ויש דברים שהם מצידו. מצידו יש את עצמותו, ומה שהוא נאמן לפעולתו. בסדר? שזה שמו, אמרנו שני דברים. שמו עצמו, ושמי בקרבו. אותו דבר בכבוד. יש את עצמו, ויש את האש, הענן. ויש גם בשמי וגם בכבוד, משהו שהוא לא מצידו, אלא מצידנו. אנחנו קוראים לו בשם, אנחנו יוצרים יחס אליו. אנחנו מכירים את גדולתו, אנחנו יוצרים כבוד. כבוד שאנחנו יוצרים אותו. גם שם וגם כבוד זה מושגים שלפעמים הם שלנו ולפעמים הם שלו. יש פה איזו שותפות. הכל ברא לכבודו. איך יהיה כבודו? בעזרת האדם. כן? אם האדם לא יהיה, אז לא יהיה בכבודו. בעזרת האדם שמתבונן בבריאה, אז יש כבודו. אבל אם היה האדם, אז אין כבודו. מה זאת אומרת אין כבודו? הרי יש כבודו. כבודו מלא עולם. אבל אתה בעצם לא, אתה לא טוב כבודו מלא עולם. כבודו מצד עצמו. אבל כבודו מצידנו לא נמצא. אבל כבוד במובן שלנו, הוא תלוי באדם ותלוי בעולם. אז אפשר להגדיל את כבודו, וזה תלוי באדם. עד כדי כך שאנחנו רואים שכאילו הטבע אומר שירה ומשבח את הקדוש ברוך הוא. כל עצמותיי תאמרנה השם מי כמוך. הרי עצמות לא מדברות, אלא עצמות, באיזה מובן הן מדברות, הן מחייבות דעה זו. אם תתבונן על הגוף, על המבנה הביולוגי האנטומי שלך, אתה תראה כמה חוכמה יש בגוף, אתה אומר, וואי, זה מחייב אותי להכיר את גדולת השם. אם אפשר ללמוד רפואה, ולא להתפעל מריבונו של עולם. אי אפשר. אז בעצם יוצא שהגוף מחייב אותי, הוא מספר כבוד השם. בעצם, כי הוא מכריח אותי לספר כבוד השם. ובהתאם לקריאת עניין זה, אז יש כבוד על כל הארץ, כבודו. תהילתו מעל הארץ, כל הטבע. ההלל נקרא כבוד. כמו שנאמר, תנו להשם אלוקיכם כבוד. ונאמר בהיכלו כולו אומר כבוד. מזה נאמר הרבה. ואבין גם שיתוף זה במילת כבוד, והבינה בכל מקום כפי עניינו, תנצל משיבושים גדולים, שאם כבוד זה כבודו, הכוונה עצמו, אז זה לא פשוט. מה זה מלוא כל ארץ כבודו? מה הוא נמצא בארץ? הוא לא נמצא בארץ במובן החומרי, הוא לא בארץ. בחלוק הוא לא אומר כבוד, האם נאמר שההיכל מדבר? כל מיני דברים פשוטים שצריך ליישב אותם, להסביר לפי עניינם. לפי זה כבוד, התרחשות, פירוש שלישי של כבוד, התרחשות שמתרחשת אצלנו. שאנחנו יוצרים כבודו של הקדוש ברוך הוא. פרק סמכי, איני סבור, אחרי שהגעת לדרגה הזו, אם החזקת עד עכשיו במורה נבוכים ושרדת את כל ה-60 פרקים האלו, אז התאמת אצלך שהוא יתעלה מצוי לא במציאות ואחד לא בעבדות, שהקדוש ברוך הוא כשהוא נמצא אנחנו לא מוכים כמצא כמו על חומר, כשאומרים הוא אחד זה לא כמו אחד בעולם הזה, אז אליך לא צריך לבאר, פשיט עליך שלא צריך להסביר לך שלילת תואר הדיבור ממנו. אז כשנאמר שהקדוש ברוך הוא מדבר, ודאי אין הכוונה מדבר כפשוטו. לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא ממש מדבר, כי הוא לא גוף, כן, והוא לא, לא פה, ולא קול, וכולי וכולי. ברור שהקדוש ברוך הוא לא מדבר. טוב, אז מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא כן מדבר בתנך, הרי בלי סוף הקדוש ברוך הוא מדבר בתורה. נפרט עם הסכמת אומתנו, שהתורה ברואה, הרי התורה היא נבראה, הכוונה בכך, כי דברו המיוחס לו נברא. הקדוש ברוך הוא ברא את הדבר, את הדיבור. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא תורה, הכוונה הקדוש ברוך הוא ברא את הדיבור, ויוחס אליו מפני שאותו הדיבור ששמעו משה, השם בראו וחידשו. כמו שברא כל בריאה וחידשה, ובאו בנבואה דברים רבים. זאת אומרת, מה זה כשכתוב שהקדוש ברוך הוא מדבר? ובעצם, אם נחזור לפרק הקודם, זה כמו האור הנברא, כן? הענן, או שמי בקרבו. זאת אומרת, משהו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, שהוא ישיר ממנו, כן? דבר שהוא נברא ישירות מהקדוש ברוך הוא, ואין מה לטעות בו. זאת אומרת, מה זה קול, כשמשה רבנו שומע את קול השם, הכוונה שנברא קול, הקדוש ברוך הוא ברא קול, שמשה שומע אותו. זה כמו שהקדוש ברוך הוא ברא ענן, וכל עם ישראל ראו את הענן. זה דבר. נכון, זה כוזרי גם. נכון, אנחנו נגיע ללוחות בפרק הבא, וזה כוזרי במאמר ראשון, בסעיף פייטה, וגם במאמר שני בסעיף ד', במאמר ראשון בסעיף ת' ת' אומר הזרי, מה זה מעמד הר סיני? המים בקריאת ים סוף עמדו במאמרו, וכן הצטייר אוויר המגיע אל אוזן הנביא בצורות אותיות שמורות על עניינים שהוא חפץ להשמיע מהנביא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לוקח את הגלי הקול שקיימים בעולם ומעצב אותם בצורה מסוימת, והנביא שומע מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ישמע. זה אפילו פחות מבריאה, זה פעולה אלוקית דרך גלי הקול. כוזרי בפייטט, זאת אומרת עוד יותר הרחקה מהגשמה. בסדר? הקדוש ברוך הוא לא מדבר, או שהוא בורא קול, או שאפילו יותר רחוק, הוא מנווט את גלי הקול שאתה תשמע משהו מסוים שהוא רוצה שאתה תשמע אותו.
אפשר לומר שאין קול בכלל
של הקדוש ברוך הוא?
אני פשוט נשיג מה שאתה
רוצה,
זה נקרא
שאתה מדבר עליו. רגע, עוד נגיע לזה, אתה מפרש פירוש אחר עכשיו. תראה איזה יופי, תראה מה הלכנו בפרק הקודם, שאנחנו הולכים בשני נתיבים. נתיב אחד, שהקדוש ברוך הוא בורא משהו, זה כבודו, שמו, דיבורו. ומה היה הנתיב השני? מצידנו. שמו, כבודו מצידנו, ואותו דבר יהיה גם דיבורו מצידנו. אז לפי זה הכוונה דיבור, הכוונה בריאה. ואין הכוונה, מה? כן, לפי הכוזרי. רגע, עוד לא הגענו, אתה צודק, נגיד. כי האמת שזה מופיע כבר בפרק, זה לא חוכמה, כי זה כבר מופיע בפרק הקודם. פרק הקודם כבר מה כתוב? שהטבע מדבר, נכון? ואמרנו, מה זה לדבר שם? זה לא לדבר כפשוטו. לדבר הכוונה, תובנה שמתחדשת לנו בעקבות מפגש עם המציאות, זה נקרא דיבור. אתה רואה שיש דיבור שהוא לא דיבור, כן? הוא גם לא דיבור נברא, על התובנה שמתעוררת בנו בעקבות המפגש. זה גם נקרא דיבור. אז פירוש ראשון, אומר הרמב"ם, מה זה דיבור? נברא. כמו שהוא בורא אש, ענן ודברים כאלו, הוא בורא מילים. והנביא שומע את הבריאה, רואה את הדיבור, כמו שהנביא רואה את הענן, אז הוא שומע, רואה, שומע דיבורים. מצד זה היה יכול להיות שכל עם ישראל ישמעו. כי אם זה בריאה, כמו שעם ישראל כולו ראה את האש, תורת את היכולת שכל עם ישראל ישמעו קולות, את הדיבור. זה נושא בסוף חלק שני, שהדעת הרמב״ם, אף על פי כן לא כל עם ישראל שמעו את הדיבורים, אלא הם רק שמעו איזה קול נברא. כמו שהם ראו איזה ענן, הם שמעו איזה קול, קול גדול. הם לא שמעו מילים. זה בריאה, זה קול נברא. ואין הכוונה כאן אלא שתיאורו בדיבור כתיאורו בפעולות הדומות לפועלנו. לפיכך הודרכו המחשבות שיש שם מדע אלוקי. משיגים אותו הנביאים, כי השם דיבר עמם ואמר להם. משיגים הנביאים, שוב הדרגם הוא מדגיש שזה רק הנביאים משיגים, למרות שזה קול נברא וכל אחד יכול להשיג, שתת הרמב"ם שרק הנביא משיג את הקול הנברא, כדי שנדע כי העניינים אלו שהם מוסרים לנו מאת השם הם, לא מהכריע דעתם ורעיונם כמו שהתבהר. זאת אומרת, הדיבור האלוקי, זאת אומרת, זה לא המצאה של הנביא, זה ממש כמו שמי בקרבו, כמו שמי בקרבו. זה דברים שאני אמרתי שנאמרו ויוצרו אליו. מטרת פרק זה כי הדיבור והאמירה לשם משותף. נאמר על הדיבור האנושי, פשוט, משה ידבר, אומר פרעה, ונאמר על העניין המצטייר בשכל. אז יש דיבור, שמה משמעותו? מה? מחשבה שלנו, זה לא דיבור, אלא משהו שקורה לי, שאני חושב, זה נקרא גם דיבור. אמרתי אני בליבי, קהלת, ודיברתי בליבי, ליבך ידבר, לך אמר ליבי, ויאמר עשיו בליבו, ויאמר גם על הרצון, כמו על המחשבה, ויאמר להכות את דוד, כמונה רצה, זמם, על אורגני אתה אומר, עניינו רצונך לאורגני, ויאמרו כל העם די לרגון את הבבנים, אלה רבים. הרי כל אמירה בדיבור שנאמרו שהם יוחסים להשם, עכשיו יכולים להיות שני פנים, שני עניינים אחרונים. כלומר, שהם כינוי לרצון ולחפץ, או כינוי על עניין המובן מעת השם. בין שנודע בכל נברא, או שנודע בדרכי הנבואה אשר נבערם. לא שהוא יתעלה דיבר באותות וקול, ולא שהוא יתעלה בעל נפש יחקו עניינים בנפשו ויהיו עצמותו עניין נוסף על עצמותו. אלא יקשר אותם העניינים בו ויחסם אליו כיחס כל הפעולות. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא מדבר, אז או שהכוונה שהוא ברא קולות, או שהנביא קלט מסרים. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא דיבר, הכוונה הנביא קלט מסרים. לא קול נשמע, הוא קלט מסר, וזה אומר, זה הקדוש ברוך הוא דיבר. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא דיבר? אני מבין שזה רצון השם, כי אני נביא ואני מבין.
אצל הנביא זה יש חלוקה כזאת? הדיבור יותר מוחשי?
יש שתי מדרגות. אתה רואה שיש פה שתי בחינות. יש קול נברא, או נודע בדרך מדרכי הנבואה. לא כל נברא.
מה זה הכל הנברא?
קול. כשאדם שומע קולות. קול, כשאדם שומע קולות. עם ישראל שמעו קול במעמד הר סיני. מה זה הקול שהם שמעו? זה קול שנברא.
זה אחד מהסברים, אני אקח שהשם דבר, אבל בהחלט הוא מקוטר את זה שאין הכוונה...
הקדוש ברוך הוא לא מדבר, הקדוש ברוך הוא ברא הכל. או שהוא ברא הכל, או שהוא העביר מסרים לנביא, וכשהנביא קולט מסרים מהקדוש ברוך הוא, זה ניכר שהקדוש ברוך הוא דיבר. סובייקטיבי. שוב, מצד הנביא, כשהוא מבין את הקדוש ברוך הוא, זה ניכר שהשם דיבר. יש פה שני כיוונים, עוד פעם. האם זה מצד הנביא שמבין, זה אז נקרא שהשם דיבר, או שהקדוש ברוך הוא בורא קול שמגיע. הוא שליח, שמביא מילים לאוזני הנביא. בכל מקרה, בשני הכיוונים זה נביא. למרות שזה לא פשוט. טוב, זה אנחנו מרקדים את המאוחר בחלק ב', הרמה מאוד עסוק בזה. האם יש דבר כזה שעם ישראל שמע קול בלי להיות נביאים? קרוב הלכות יסודי התורה, משמע שהעם ישראל שמעו קולות, ולא כולם היו נביאים. כי אומר, אוזנינו שמעו, כך אומר הלכות יסודי התורה, שמענו, באוזנינו.
למה שזה לא גם מצד עם ישראל הבנה
משהו? מי מוסמך להגיד הבנתי? כל אחד יכול להגיד. עד כדי כך שזה, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי. זה חיד, תבין, זה מה זה? זאת אומרת, אדם לומד סברה בגמרא. מתווכח עם החברות שלו, אומר, מה אתה מתווכח איתי? זה דבר השם. היה לי חברות כזה פעם. הוא היה ליצן גדול, היה תמיד חכם על היצן, תמיד היה מתווכח. אני אומר, התורה אומרת, משה רבנו. כאילו, מה אתה מתווכח איתי? היום מורם באלון מורה. אתה מתחכם, כן.
אבל זה המקום היחידי... בקשר
למה שאמרו מה שזה מסוכן. זה המקום היחידי
שבו כל עם ישראל
התעלה
ממדרגה כזאת. מתוך הכנה שהקדוש ברוך הוא הייתה פה הכנה לשמוע את דבר השם. זאת אומרת, זה לא...
זה חידוש. כולם
עכשיו
נהיו נביאים. לא, כן, התרוממו פה למדרגה כזאת. מדרגה... ושיטת הכוזרי. ושיטת הריטב"א. הרמב״ם לכאורה לא הולך ככה, למרות שזה לא פשוט ברמב״ם. יש פה סתירות, פיניות, סדי התורה לבין המורה נבוכים. מורה נבוכים ברמב״ם, עם ישראל שמעו, אבל קול מאוד סכמטי. שמעו קול נברא. בלי מילים. לא הצליחו לשמוע את המילים. משה הצליח לשמוע את המילים שבתוך הכל. זאת אומרת, בתוך כל הנברא יש מדרגות גם.
אם עם ישראל ביקש ממשה
שהם לא סוגלים לשמוע. אלא שהם יכולים לשמוע את הכל. הכל היה חזק.
זה המדרגה הזאת שהיא מתחת
למשה. טוב, זה שיטת הרמב"ם. זה בחלק ב'. לא כל לימוד
תורה כמו החרות השחרה.
צודק. צודק.
כל לימוד תורה...
הוודאות להגיד זה דבר השם, השם דיבר איתי. זה מה זה, כל אחד אומר השם דיבר איתי, השם דיבר איתי. כן, יש הרבה ששומעים קולות, וזה אנחנו לא מנהלים את החיים על פיהם, נקווה לפחות. הייתה פעם איזה צרפתיה שמע קולות והביאה לה את כל העם שלה לאסונות.
ומה שהגלת
כותב
שיש
מדרגות
לרוח הקודש, ואפילו
שאתה
מבין משהו
בלימוד שלך... בסדר, אז זה לא... אתה לא סוגר עניין, זהו, זה מה שהשם אמר.
העניין זה שאתה אומר בעצם, מה רוח הקודש? הוא מגיע בשכל שלו, אבל אתה אומר לא, זה לא
ממך. בסדר, נכון, נכון. אז זה קצת משהו, מילתו הלשוני. זה מדרגות, כמו שאומר כאן, זה מדרגות. אבל זה לא כל נברא. זה הבנה כל כך כל כך ברורה שזה מה שהשם אומר לי, עד שאני קורא לזה שהשם דיבר איתי. לפי זה, אני פשוט מאוחר, לפי זה רק הוא כותב בסוף הפרק, לא נקרא את זה בזריזות. אבל הכינוי על החפץ והרצון באמירה ודיבור, למה הורים, קוראים להם אמירה ודיבור, לחפץ ורצון? כי ביארנו מעניין השיתוף לשון זה, וגם על דרך הדימוי, כפי שהיה ממש קדם, שלא יבין האדם בראשית המחשבה איך יעשה דבר שיש הרצון לעשותו בעצם רצון בלבד. הכרחי שבראשית המחשבה שיעשה הרצה אותו הדבר אשר רוצה מציאותו, יצווה לזולתו. זאת אומרת שכשאנחנו רוצים להעביר רצון לביצוע, אנחנו הרבה פעמים משתמשים במילים. המילים מעבירים את הדברים מהמחשבות שלנו אל המעשה. אז לכן בהשאלה הוא שאל השם ציווי, שהשם מדבר. מה כאן השם מדבר? האמת הוא לא מדבר. בשביל להסביר, לתאר לנו שהקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה מתיישם, אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא אומר. אז נימו שהוא ציווה שיהיה כך והיא כך, על דרך הדיון לפעולותינו, דיבר התורה כלשון מאדם. לכן, לפי זה, נלך למעשה בראשית. מעשה בראשית זה מאוד מאוד בולט. כי שם אין אף אחד. אין מישהו לדבר איתו. אין בני אדם עדיין. אז מה זה ויאמר אלוקים? אז זה לא שהוא השמיע הכל, וזה לא שמישהו הבין, כי היה לא היה בן אדם שיבין. אז מה זה ויאמר אלוקים יהיה אור? אז פה זה דרך, זה כבר נושא שלישי. ויאמר אלוקים יהיה אור, כוונה, הקדוש ברוך הוא רצה, חפץ, אז למה כתוב ויאמר? כי אצלנו בעולם שלנו, כשאתה רוצה לבטא רצון שיתממש, אז היה דיבור באמצע, כי רוב הרצונות שלנו כדי שהם יקרו צריך לדבר עליהם. אז הדיבור גם יש לו משמעות שלישית. דיבור כמבטא תיווך בין רצון לביצוע. אז זה משמעות שלישית כבר לדיבור. ואז ויאמר אלוקים יהיה אור, הכוונה, הקדוש ברוך הוא רצה, והרצון הזה אכן התחולל במציאות. וזה נקרא דיבור אלוקי. אז זה לא כמולנו אפילו, זה הקדוש ברוך הוא עם עצמו, דיבור עם עצמו. אז הנה הגענו עוד פעם בשלושה, גם בפרק הזה אנחנו שלושה. יש לנו דיבור שמשמעו כל נברא, כמו הענן והרפל. יש לנו דיבור שמשמעו הנביא מבין שזה רצון השם. יש לנו דיבור שהכוונה הקדוש ברוך הוא צד עצמו, הוא צד עצמו. כשאני רוצה לדבר עליו, יש בתוך העליו גם מושג שנקרא דיבור. באיזה מובן? שאין לו מגבלות בעשייה שלו. אומר גוזר ומקיים. אומר ועושה. אומר ועושה. מה זה אומר ועושה? אני צריך את המילה הזה אומר. כי כשאומר, כשרוצה לומר שקדוש ברוך הוא אין לו מגבלות ביכולת העשייה שלו, זה נקרא אומר. אז זה הכי עליו. זה עליו לגמרי. עליו במובן הכי חיצוני, כי אין פה בני אדם בכלל, אין פה פרטנר. זה מעשה בראשית. כבר אמר את זאת זולתנו, תרסם עוד, הרמב״ם אומר שזה לא המצאה שלו, הרבה נושא הדיאגון גם אומר את זה. ההוכחה למר שאמרות הם רצונות ולא דיבורים, כי דיבורים לא יהיו עולה למצוי, אי אפשר לדבר אלא למישהו, אדם לא מדבר אל עצמו, וכך הוא מדבר השם שנה הם עשו באופן קוץ ועם, כשם שפי ורוח פי והכוונה השאלה, ודאי, כך דבר אמרו השאלה, הכוונה שנמצאו בחפצו ורצונו, אלא כשהתורה רוצה לתאר רצון מתממש, היא קוראת איזה דיבור. וזה מה שלא נעלם אף אחד מחמנו פרסמים, ואני צריך לבאר שאמירה ודיבור לשון עברי מעניין אחד, כי היא שמע את כל האומרי אשר דיבר השם. הנה זה פסוק ביהושע שאומר שאמירה ודיבור זה מילים נרדפות. יוצא שיש לנו פה עוד פעם שלושה כיוונים ללכת. אז כל פעם שאנחנו מתקרבים מאוד אל הקדוש ברוך הוא, כבודו, שמו, דיבורו, אפשר ללכת בשלושה נתיבים. עצמו, כלי ביצוע שלו שנאמן אליו, התרחשות שצורכת אצלנו. זה משהו שהוא נאמן אליו, שליחו. הדיבור הנברא, האש, שמי. כאילו, הקדוש ברוך הוא לבד, לא היה כלום. ויאמר אלוקים. מה זה ויאמר אלוקים? עם מי הוא דיבר? למי הוא העביר מסרים? כן, אז זאת אומרת שזה עוד לפני הפעולה. כתוב ויאס אלוקים. כתוב ויאמר אלוקים יהיה אור ויהיה אור. לא, אני אגיד יותר. ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים. ויאס אלוקים את הרקיע. אז מה זה הדבר הזה? כאילו דיבר לעצמו. אדם אומר, תשמע, אני מדבר עם עצמי שאני אעשה. היה צריך לי כתוב, או ויאס. או, אני יודע מה, ויחפוץ אלוקים שיהיה רקיע, ויעש לרקיע. מה זה ויומר? כאילו זה אומר לעצמו. לא קיים בעולם שלנו. אז בעולם, בכוונה, זה משהו בפנימי. משהו מתאר שהרצונות של הקדוש ברוך הוא ללא מעצור בעשייה. אין מעצור בעשייה שלנו. אומר ועושה. אבל זה לא תיווך כלפינו, זה לא משהו שקשור לעולם שלנו, הכל בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו לא נמצאים, זה לא משהו שמופנה אלינו. פרק א' בראשית, אנחנו לא נמצאים, אז למה צריך את הויאמר הזה? אנחנו לא צד בסיפור. כן, זה מצד עצמו, זה, הוא אומר ועושה. כן, אבל שם הוא מעביר מסר. שם הוא מעביר מסר אלינו. שזה מסר שעובר אלינו. בעולת ראייה, מה זה ברוך שאמר והיה עולם? בגלל שאנחנו באים להתפלל, אנחנו באים לדבר לפני את... ואם יסדר ביטויים, אז אנחנו רוצים עכשיו לדבר על מה זה דיבור באמת. יש את הדיבור שלנו. מה זה דיבור שלנו? זה דיבור מתאר, בדרך כלל. אנחנו רוצים לברר את המושג הדיבור בצורה הכי הכי שורשית, עקרונית שלו. מה זה דיבור בכלל? באמת, מה זה דיבור? דיבור עליון, זה לא משהו שמתחיל מהעולם, אחרי שיש עולם. הדיבור העליון זה מה שבורא העולם. זה דיבור שקדם למציאות. זה הפוך מכל העולם הדיבורי שלנו, שהוא דיבור שאחרי תמיד. אחרי שיש משהו אפשר לדבר. אם אין כלום, אין על מה לדבר. אם לא קורה שום דבר, אז אין מה לדבר. זה דיבור מחולל. דיבור אלוקי. אנחנו רוצים שהתפילה שלנו תהיה קצת יותר דומה. תמשיך את אותו דיבור עליון. ברוך אומר ועושה. בדבר השם שמיים נעשו. טוב, זה באמת מוביל אותנו לפרק, כלומר זה מתבקש. הפרק סמכבר, שעוסק בעוד מקום שאנחנו רואים ככה פעילות אלוקית כזאת מאוד גבוהה, שזה המכתב על הלוחות. כמו דיבור, כתיבה. זה יהיה בעזרת השם. טוב, בהצלחה, בשורות טובות. אחרי שבפרק סמך ג' רמה מסביר שכשמשה שאל את הקדוש ברוך הוא ואמרו לי מה שמו, השאלה הייתה בעצם מי זה הקדוש ברוך הוא? מה שמו, הכוונה מי זה? לא שמענו עליו. תוכיח עליו. זאת אומרת, לפי זה שכשכתוב שם השם כאן, הכוונה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הכוונה עצם מציאותו. אז כיוון הוא הזכיר כאן, אז הוא חוזר למילה, למושג הזה, שם. שכתוב שם השם, אמור לי מה שמו, או שם השם, כל הביטוי של שם, שלוש משמעויות בתנך. פעמים, דע כי שם השם, פעמים הכוונה עצם השם, כלומר לא הקדוש ברוך הוא אלא השם, להגיד את המילים, את השם הזה, לקרוא בשם י' כו' כאלוקים, א' ד' נדון י', השם כמו השם שלי, השם שלך, כמו למשל לא תישא את שם השם אלוקיך על השווא, או נוקב שם השם. יש הרבה פסוקים כאלו שיש כבוד שאנחנו נדרשים לתת, אפילו איסורים חמורים, ביחס לשם. למרות שזה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, כן? אלא רק השם שלו, אבל כיוון שהשם שלו הוא קשור לכבודו, למעמדו, למעלתו, הגדרה מאוד חמורה על היחס לשם השם, אסור להזכיר סתם את שם השם, כשמזכירים אותו בתפילה, צריך להזכיר אותו ביראה, יש הלכות, סביב הזכרת שם השם בתפילה. כל זה כי המשמעות של שם השם, העובדה שיש לזה, יש לנו יראה. כן? שמו של הקדוש ברוך הוא במובן הראשון, זאת היראה כלפיו, היחס. פעמים, שהכוונה, הקדוש ברוך הוא בעצמו. שמו הכוונה הוא. ובזה הרמב״ם נוקט את שיטתו, שראינו שהרבה לא הסכימו, זה חידוש של הרמב״ם, שכשכתוב ואמרו לי מה שמו, הכוונה הוא בעצמו. אבל הרבה גדולי ישראל, כמו שראינו, לא יפרשו כמו הרמב״ם, אין דבר כזה. כשהכתוב מדובר על הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא כתוב שמו. הראיה, שכבר רמב״ם הזכיר בעצמו את המדרש. פרק עדר בלעזר בפרק סמך א', שלפני שנברא העולם היה הקדוש ברוך הוא ושמו בלבד. הקדוש ברוך הוא ושמו. זאת אומרת שרואים ששמו זה לא הקדוש ברוך הוא. אז זה חידור של הרמב״ם, שמסתבר שהרבה יחלקו עליו, שכשכתוב שמו, זה יכול להיות הקדוש ברוך הוא בעצמו. כן.
אלה שחולקים
לרמב"ם
יפרשו את מתי, איך מבטאים את עצמות הקדוש ברוך הוא?
לא, אז לא כתוב את המילה שמו, כתוב ממש י' כ' ו' כ', אדנות, לא כתוב את המילה שם, שין מם, שין מם ו', כי זה לא הוא, זה שמו, כן, משהו אחר. פעמים הכוונה בכך, הציווי, שם השם יכול להיות גם משל או נגיד שם קוד שמבטא מצוות. באופן כללי, הוראות של הקדוש ברוך הוא בעולם נקראים שמות. עד שיום אומרנו שם השם, בעצם הכוונה דבר השם או מאמר השם. וגם זה חידוש של הרמב״ם. שיכול להיות שכתוב שם השם, הכוונה דברו. כן. אבל רוב המפרשים יפרשו תמיד שכשכתוב שם השם, הכוונה כבודו של הקדוש ברוך הוא בעינינו, כמו הפירוש הראשון שבעצם השם כבודו. אלא מה? קשה לרמב״ם פסוק בספר שמות. כן,
מה?
בהסבר
השני,
אין הכוונה
שהוא נתנו פסוק של
מתנים
למוח לי מה שמו, זאת אומרת שהם ירצו לדעת את עצמותו, ככה
הרמב״ם פירש,
לא איזה יכולת השגה נגיעה בעצמותו,
כן, אבל ללמוד עליו, לא על שמו במובן, הרמב״ם אמר, לא על שמו במובן, מה השם שלמה, או איך קוראים לו. וזה הרמב״ם דחה. הוא אמר, זאת אומרת, מה שמו?
מה הכוונה
שהרמב״ם אמר בעצמותו? ללמוד עליו, על זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכלל.
זה גם אז מתוך דברים שנגזרים, מציאות שנגזרת.
כן, אבל זה לא לעסוק בשם עצמו, באותיות, יו"ת, כ, ו"ת, כ, באדנות, בסדר? לרמב״ם קשה היה פסוק ב... ספר שמות פרשת משפטים. פרשת משפטים, בפרק כף ג' פסוק כף נאמר ככה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך. הקדוש ברוך הוא מבטיח לשמור מלאך שישמור עלינו, להביא אותנו אל ארץ ישראל, אל המקום. ישמר מפניו, תיזהר מאוד מהמלאך הזה, שמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפישכם, אין לו סבלנות. כשמי בקרבו, כשמי בקרבו, כך נאמר בפסוקים. וזה פסוק קשה. יש פה מלאך מיוחד ששמי בקרבו. מה זה שמי בקרבו? פסוק הזה, בגלל שהוא כל כך קשה, נאמר בו כל מיני פירושים. אנחנו נראה פה לפחות גם ברמב"ם עצמו שתי פירושים, אבל גם מפרשים. זה פסוק קשה. מה זאת אומרת שהמלאך הזה שמי בקרבו? רש"י אומר שמי בקרבו, שמי משותף בו. משותף בו הכוונה שהוא שליח שלי. זאת אומרת, הוא שליח שלי, הוא נאמן שלי. אל תתעסקו איתו, כי שמי בקרבו. אז מה זה שמי? שליח שלי. זאת אומרת, קשור לרצוני. עושה את רצוני. כן? זאת אומרת, המלאך הזה הוא נאמן לרצוני, הוא שליח שלי. מביא רש"י דברי חז"ל, מסכת סנהדרין, זהו מטטרון ששמו כשם רבו. כך רש"י מבין שיש מלאך שנקרא מטטרון, והוא שמו כשם רבו. מה זה שמו כשם רבו? לכאורה אותו דבר, נאמן אליו. לפי הרמב"ן, שמי בקרבו, קולו הוא קול עליון. זאת אומרת, הוא נאמן שלי. מה שהוא אומר, אני אמרתי. כאילו, גם הרשב"ן, שמי בקרבו, בשמי הוא מצווה לכם. הוא יצווה לכם ציוויים, זה בשמי. בשמי הכוונה באישורי, זה רצוני. ככה הרבה מפרשים הולכים בכיוון הזה, וכך באמת נראה ברמב״ם, גם הרמב״ם כאן, נראה שהולך בדרך הזאת, של המפרשים שהזכרנו, שמי בקרבו, דברי בקרבו. דברי בקרבו, זאת אומרת, הוא מביא את דברי, מאמרי בקרבו. אז עד כאן אפשר לפרש ברמב״ם עדיין, הוא אומר דברים, שמי בקרבו, אבל רואים שהרמב״ם מוסיף פה עוד נקודה. כלי לחפצי ורצוני. זאת אומרת, שמי בקרבו, לאו דווקא במובן שהוא אומר ציוויים בשמי או אמירות בשמי, אלא הוא שמי בקרבו, הכוונה שהוא בטל אליי, אל רצוני, והוא כלי שלי, כלי ביצוע שאני איתו מבצע. זאת אומרת, מה זה מלאך? מלאך בעצם זה מלאך, זה כל מלאך הוא כזה. כל מלאך הוא כלי ביצוע של רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. נכון? כלי ביצוע של מחשבותיו או רעותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא שמי בקרבו. עד כאן פירוש אחד ברמב״ם. כן. אבל במקום אחר אני מבין קצת הסבר אחר. בחלק ב' פרק למד ד' קצת משמע אחרת. זה לא אחרת מחלוקת. קצת שונה. בפרק למד ד' זה מערכה, חלק ממערכה. מערכה של הרמב״ם שם, במורה נבוכים, זה נושא הנבואה. שם זה מערכת הנבואה. ואחד העקרונות של הרמב״ם בעולם הנבואה, זה שבן אדם לא רואה מלאכים. אלא אם כן הוא נביא. מלאך לא מתגלה אלא בנבואה. אין דבר כזה לראות באמצע החיים מלאך, אלא אם כן אתה נביא. זה שיטת הרמב״ם, שזה אמור, זה פולמוס מאוד מאוד גדול, הזכרנו את זה בעבר.
נביא כן רואה באמצע היום מלאך?
כי כשהוא מתנבא. רק בנבואה, כן. רק בהתנבאות אפשר לראות מלאכים. אם אתה לא במתנבאות, אין מצב לראות מלאכים, זה שיטת הרמב״ם. המון קושיות יש על החלקות אדירות, הרמב״ן מתווכח איתו. הזכרנו את זה בעבר, אני חושב, הרמב״ן, פרשת ועירה, בסדר? הזכרנו. לפי זה, לרמב״ם עכשיו הוא קורא לפסוק, או חזר לפסוק הזה, מה כתוב פה? הנני שולח מלאך לפניך. והמלאך הזה מתקשר עם כולם, נכון מה כתוב? שמע בקולו, אל תמר בו. מלאך שפנה לכולם. רגע, סליחה, מה כל עם ישראל נביאים? לא כולם נביאים. אז איך המלאך מתקשר עם כולם? רק אני יודע, עלית הנביאים, אבל לא עם ישראל, לא כולם נביאים. אז לכן, הרמב״ם, בפרק למדלד, נוקט, שמה שכתוב פה, מלאך, הרי ציווי זה אינו אלא להמון העם, הרי זה להמון והמון העם, אין המלאך מתגלה להם, ולא מצווה אותם ולא מזהירם, אלא כוונה נביא. זאת אומרת שכשכתוב פה, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, הכוונה אני שולח נביא. ושמי בקרבו, לפי זה מה הכוונה שמי בקרבו? הוא יגיד לכם דברים, דיבורים, אמירות, לפי רצוני, ולכן אל תפרו את דברי המלאך, זה נקרא כשמי בקרבו, זאת אומרת שהוא מדבר את מה שאני רוצה. אז זה שונה, כי אצלנו, הלשון של הרמב״ם היא כלי לחפצי ורצוני. בעצם כלי משמע כלי ביצוע, לא מישהו שמעביר מסרים בהכרח, אלא הוא זרוע ביצועית שלי, המלאך. ואז שמי בקרבו הכוונה הוא נפעל אליי, אל רצוני. ופה בפרק למדלת ובחלק ב' זה יותר שמי בקרבו כמו שהמפרשים הדגישו. זאת אומרת, הוא מעביר מסרים עד כדי כך שלדעת הרמב"ם זה פשוט נביא. מלאך זה נביא, מצאנו בתנ"ך שהמלאכים, שהנביאים נקראים מלאכים, זה לא חדש, וזה בסדר. כן.
כתוב שאלה משמעות האמירה הזאת שהוא יתעלה עוד ים שיהיה בקרבם נביא, שאליו יבוא מלאך שידבר אליו, יצבר אליו ויאסור עליו. אבל
זה מתחילת
התרגום, זאת אומרת,
אבל
פה ממש, הכוונה, לכן החלוקה היא לא כזאת, זאת אומרת, זה כן מלאך,
רק
המלאך לא יתגלה אליכם, הוא יתגלה...
אל הנביא. אז אתה אומר, שאולי מלאך פה הכוונה זה לא הנביא ממש.
כן,
זאת אומרת... אלא שמלאך שיגיד לנביא. הבנתי. אוקיי. אבל זה עדיין מאוד בולט פה שהמלאך פה על תקן מעביר מסרים. שמי בקרבו, מסרים עוברים דרכו. כן.
אדם לא, הכוונה שאדם לא יכול להתעלות לדרגת מלאך, כי תמיד יהיה לזה משהו שהוא לא יהיה.
מה זאת אומרת, אדם לא יכול להתעלות לדרגת מלאך? אדם זה בן אדם.
לא, הכוונה הפרדה, כן, אדם למלאך, כן, שאדם לעולם לא כלי, הרי אם מלאך,
הוא לא כלי כזה,
כן. מסרים, משה רבנו.
נכון, סוג של מלאך.
הוא כן סוג של מלאך?
מצד העברת המסרים, כן. נכון. כמו מלאך. וישלח מלאך ויוצאנו ממצרים, זה משה. כן. או שמעביר מסרים ישירות מהקדוש ברוך הוא, בצורה נאמנה. אז זה גם קצת מלאך כזה. כן. לא, לא דווקא. אם רבך דומה לך כמלאך השם צבקות, כוונה שהוא שליח. שליח נאמן. החזקוני אפילו מחדד, שמי בקרבו רשאי לומר אני השם. יש פה מישהו שהוא כל כך נאמן לריבונו של עולם שיכול להגיד אני השם, כי הוא, כי אין פערי תיווך בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא יכול להגיד אני השם, שמו כשם רבו. הוא נקרא השם קטן, השם הקטן. יש, אומר שיש פיוט כזה שאומרים בארץ אשכנז בראש השנה.
הרבה
פעמים
קוראים
לזה, קוראים לזה מלאך השם קטן.
הרבה פעמים קוראים למלאך שם אלוקים.
כן, טוב, נמשיך. זה מוביל אותנו למושג נוסף, כבוד השם. כשאנחנו נראים על כבוד השם, לפחות שראינו את המושג שם השם, הרמה מביא בשלוש רמות. יש את הקדוש ברוך הוא, שמו, המילה, ויש הפעולות האלוקיות, או הציוויים האלוקיים שנאמנים למקור. אותו דבר כבוד השם. כבוד השם, יש הכוונה, האור הנברא, אשר השם משרה אותו במקום לכבוד על דרך נס. כן? שיטת הרמב״ם, כמו שיטת הכוזרי, בהרבה מקומות, מאמר שני, מאמר רביעי, שהקדוש ברוך הוא בורא אורות, בורא כל מיני גילויים, שמטרתם להראות לעם ישראל, אני משגיח פה, אני משרה שכינה. איך? כשיש איזה אור, או יש אש, ענן, לא יודע מה, שהוא, רואים שהוא לא מושפע מהטבע, אלא הוא מושפע רק מההנהגה האלוקית, זה איתות, הנה ההנהגה האלוקית נמצאת כאן. אתה רואה, זה ענן שלא זז, בסדר? שהוא עומד ככה, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא פה מנהל את העניינים, זה סימן להשגחה. וישכון כבוד השם על הר סיני, מה זה כבוד השם? ששכן הכוונה, ענן. כן, זה נקרא כבוד השם, אז זה ביטוי מאוד, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה לא רצונו, זה כלי שנאמן לרצונו, שזה בדיוק כמו הסוף הקודם, כמו ששמי בקרבו על המלאך, אותו דבר, שמי בקרבו בעצם. זאת אומרת, יש פה מישהו, ישות, חפץ, שהוא כלי, זרוע ביצועית מובהקת של הקדוש ברוך הוא, שאין פערי תיווך, הוא נאמן לריבונו של עולם. כוזרים הביא את זה בהרבה מקומות. כוזרים הביא כמה מקומות, שהענן, וזה נקרא כבוד השם, כשהוא נברא ומושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. למשל, במאמר רביעי, ובמאמר שני, אולי אני... בתחילת מאמר רביעי למשל, כבוד השכינה, אש, ענן, צלם ותמונה מראה הקשת, קוראים לו כבוד השם. למה כבוד השם? אז הוא אומר שהוא לשון שהוא דבר נברא. גם מאמר שני, אותו דבר בסעיף ז'. כבוד השם, השכינה, דברים נראים אצל הנביאים. עמוד ענן ואש אוכלת, דברים שנפעלים, נראים על ידי הנביאים. על השגחה, על השגחה. זה פירוש ראשון. ויש כשכבוד השם, הכוונה, שוב, עצמו יתעלה. כמו בפעם, כמו בשמו, אותו דבר. בשמו אמרנו שלוש מדרגות, גם פה שלוש פירושים, שלוש פירושים מקבילים. האור הנברא הוא מקביל לשמי בקרבו למלאך, וכבוד השם מקביל גם להוא עצמו. כמו שאמר משה, הרי נינה את כבודיך. הרי נינה את כבודיך זה לא הכוונה תראה לי ענניים, כי זה משה, כל עם ישראל הוא ענני כבוד, וכבודיך הכוונה, אני רוצה להבין, להשכיל את עצמותך. ברמת השכלה מאוד גבוהה, דיברנו על זה בפרק נון ד'. בתשובה לא יראה לאדם וחר, אי אפשר להגיע לאמיתת ההשכלה בצורה הגבוהה ביותר, זאת אומרת שהכבוד כאן זה עצמו. אז למה כתוב כבודך ולא כתוב עצמך? כמו שכתוב שמו, אותו דבר. כמו ששמו יכול להיות עצמו, וזה לא הכוונה עצמו אלא דרך כבוד, אותו דבר כבודך, הכוונה עצמותך, רק לא אומרים עצמותך. זה דרך כבוד. זאת אומרת, שוב, כבוד בשם זה ממש, אנחנו נקובה חפיפה, בשתי הגדרות ממש אותו דבר. פירוש שלישי, יש שהכוונה במילת כבוד, מה שכל בני אדם מרוממים את השם, ואף כל זולתו יתעלה, מרוממים אותו. כרוממותו האמיתית היא הכרת גדולתו, וכל מי שהשיג גדולתו ושלמותו, רוממו כפי ערך השגתו. זאת אומרת, יש מקום פירוש שלישי, שכבודו של הקדוש ברוך הוא בכלל לא הוא, ולא מה שמיוחס אליו, אלא כבודו זה אנחנו. העובדה שאנחנו מרוממים את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מגדילים אותו בעינינו, זה נקרא כבודו. כבודו זה בעצם אנחנו יוצרים. משהו שאנחנו מייצרים, העובדה שאנחנו שמים לב, מכירים גדולה, זה נקרא כבוד. האדם בלבד מרומם בדברים לבטא. אומר הרמב״ם שכבוד השם זה לאו דווקא שייך לאדם. האדם מבטא את כבוד השם במילים. הוא משיג בשכל. אבל האמת היא שכבוד השם עולה מהעולם כולו. כל מי שהתבונן על העולם, אז כל מיני דברים במציאות בעצם, הם אמצעי, כן? הם על ידם אנחנו יכולים יותר ללמוד על גדולתו. אז בעצם כל המציאות כולה שותפה לכבודו, לגילוי כבודו, לרומם את חוכמתו, רצונו, מעלתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שמי שאין לו השגה כגון הדוממים, גם הם כאילו מרוממים. למה הם מרוממים? כי הם מורים בטבעם על היכולת. הטבע, כן, הפיזיקה מלמדת על יכולתו וחוכמתו של הבורא, וזה גורם למתבונן לרומם, אז לרומם דבר בלשונו, או שלא דיבר עם מה שאין שייך בו דיבור, כבר הרחיב הלשון העברי בכך, זאת אומרת גם מי שלא שייך לעולם הדיבור הדוממים, גם הם שייכים בעצם כאילו מדברים, כאילו מספרים כבוד השם, שוב במובן העקיף. לא, הרבה דברים כוונה לעצמות.
אתה אומר יד השם זה לא עצמות.
נכון, כי שם זה הגשמה. אבל פה אני לא מגשים, כשאני אומר שמו וכבודו.
אז פה רק שמו.
אכפת לי.
הדברים היחידים שכל הספר עד השם שאומר שהם דברים עולים.
או שמו, שכתוב יהוד כבב, שכתוב אלוקים גם, בסדר. שמו, שמות.
שמו או כבודו.
אנחנו נתחיל שוב איך השלישי פה של הכבוד מסכים
עם הקדים, השלישי בשם השם. זאת אומרת שמה זה שם השם? שם השם זה משהו שתלוי בנו, זה אצלנו. הכל, זה לא מצידו, זה מצידנו. אנחנו, בעולם שלנו, שאנחנו באים ליצור יחס אל ריבונו של עולם, אנחנו משתמשים בשמות. אז מה זה השמות? זה דרך שלנו לבטא יחס. אז לכן אנחנו מאוד נזהרים לדבר בצורה יפה ולהיזהר, כי זה הכל היחס שלנו אליו. זה חלק מכבוד. אם לא מקפידים על שם השם, זה חילול. ואם מקפידים, זה כבוד. זאת אומרת, בעצם זה מצידנו. זאת אומרת, יש שני דברים שהם מצידו, ויש דברים שהם מצידו. מצידו יש את עצמותו, ומשהו נאמן לפעולתו. בסדר? שזה שמו, אמרנו שני דברים. שמו עצמו, ושמי בקרבו. אותו דבר בכבוד. יש את עצמו, ויש את האש, הענן. ויש גם בשמי וגם בכבוד, משהו שהוא לא מצידו, אלא מצידנו. אנחנו קוראים לו בשם, אנחנו יוצרים יחס אליו. אנחנו מכירים את גדולתו, אנחנו יוצרים כבוד. כבוד שאנחנו יוצרים אותו. וגם שם וגם כבוד זה מושגים שלפעמים הם שלנו ולפעמים הם שלו. יש פה איזו שותפות. הכל ברא לכבודו. איך יהיה כבודו? בעזרת האדם. כן? אם האדם לא יהיה, אז לא יהיה בכבודו. בעזרת האדם שמתבונן בבריאה, אז יש כבודו. אבל אם היה האדם, אז אין כבודו. מה זאת אומרת אין כבודו? הרי יש כבודו. כבודו מלא עולם. אבל אתה בעצם לא, אתה לא טוב כבודו מלא עולם. כבודו מצד עצמו. אבל כבודו מצידנו לא נמצא. אבל כבוד במובן שלנו, הוא תלוי באדם ותלוי בעולם. אז אפשר להגדיל את כבודו, וזה תלוי באדם. עד כדי כך שאנחנו רואים שכאילו הטבע אומר שירה ומשבח את הקדוש ברוך הוא. כל עצמותיי תאמרנה השם מי כמוך. הרי עצמות לא מדברות, אלא עצמות, באיזה מובן הן מדברות, הן מחייבות דעה זו. אם תתבונן על הגוף, על המבנה הביולוגי האנטומי שלך, אתה תראה כמה חוכמה יש בגוף, אתה אומר, וואי, זה מחייב אותי להכיר גדולת השם. אם אפשר ללמוד רפואה, ולא להתפעל מריבונו של עולם. אי אפשר. אז בעצם יוצא שהגוף מחייב אותי, הוא מספר כבוד השם. בעצם, כי הוא מכריח אותי לספר כבוד השם. ובהתאם לקריאת עניין זה, אז יש כבוד על כל הארץ, כבודו. תהילתו מעל הארץ, כל הטבע. ההלל נקרא כבוד. כמו שנאמר, תנו להשם אלוקיכם כבוד. ונאמר בהיכלו כולו אומר כבוד. מזה נאמר הרבה. ואין גם שיתוף זה במילת כבוד, והנה בכל מקום כפי עניינו, תנצל משיבושים גדולים, שאם כבוד זה כבודו, הכוונה עצמו, אז זה לא פשוט. מה זה מלוא כל הארץ כבודו? מה, הוא נמצא בארץ? הוא לא נמצא בארץ במובן החומרי. הוא לא בארץ. בחלוק הוא לא אומר כבוד, האם נאמר שההיכל מדבר? כל מיני דברים פשוטים שצריך ליישב אותם, להסביר לפי עניינם. כי זה כבוד, התרחשות, פירוש שלישי של כבוד, התרחשות שמתרחשת אצלנו. שאנחנו יוצרים כבודו של הקדוש ברוך הוא. פרק סמכי, איני סבור, אחרי שהגעת לדרגה הזו, אם החזקת עד עכשיו במורה נבוכים ושרדת את כל ה-60 פרקים האלו, אז התאמת אצלך שהוא יתעלה מצוי לא במציאות ואחד לא בעבדות, שהקדוש ברוך הוא כשהוא נמצא אנחנו לא מוכים כמצא כמו על חומר, כשאומרים הוא אחד זה לא כמו אחד בעולם הזה, אז אליך לא צריך לבאר, פשיט עליך שלא צריך להסביר לך שלילת תואר הדיבור ממנו. זאת אומרת, כשנאמר שהקדוש ברוך הוא מדבר, ודאי אין הכוונה מדבר כפשוטו. לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא ממש מדבר, כי הוא לא גוף, כן, והוא לא, לא פה, ולא קול, וכו' וכו'. ברור שהקדוש ברוך הוא לא מדבר. טוב, אז מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא כן מדבר בתנך? הרי בלי סוף הקדוש ברוך הוא מדבר בתורה. נפרט עם הסכמת אומתנו, שהתורה ברואה, הרי התורה היא נבראה, הכוונה בכך, כי דברו המיוחס לו נברא. כבר שבחור ברא את הדבר, את הדיבור. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא תורה, הכוונה הקדוש ברוך הוא ברא את הדיבור. ויוחס אליו מפני שאותו הדיבור ששמעו משה, השם בראו וחידשו. כמו שברא כל בריאה וחידשה. ובאו בנבואה דברים רבים. זאת אומרת, מה זה כשכתוב שהקדוש ברוך הוא מדבר? ובעצם אם נחזור לפרק הקודם, זה כמו האור הנברא, כן? הענן, או שמי בקרבו. זאת אומרת, משהו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, שהוא ישיר ממנו, כן? דבר שהוא נברא ישירות מהקדוש ברוך הוא, ואין מה לטעות בו. זאת אומרת, מה זה קול? כשמשה רבנו שומע את קול השם, הכוונה, שנברא קול, הקדוש ברוך הוא ברא קול, שמשה שומע אותו. זה כמו שהקדוש ברוך הוא ברא ענן, וכל עם ישראל ראו את הענן. זה דבר. נכון. זה כוזרי גם. נכון. אנחנו נגיע ללוחות בפרק הבא. וזה כוזרי במאמר ראשון בסעיף פ"ט. וגם במאמר שני בסעיף ד'. במאמר ראשון בסעיף פ"ט אומר הכוזרי. מה זה מעמד הר סיני? המים בקריאת ים סוף עמדו במאמרו, וכן הצטייר אוויר המגיע אל אוזן הנביא בצורות אותיות שמורות על עניינים שהוא חפץ להשמיע מהנביא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לוקח את הגלי הקול שקיימים בעולם ומעצב אותם בצורה מסוימת, והנביא שומע מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ישמע. זה אפילו עוד פחות מבריאה. זה פעולה אלוקית דרך גלי הקול. כוזרי. בפיתת. זאת אומרת, עוד יותר הרחקה מהגשמה. בסדר? הקדוש ברוך הוא לא מדבר. או שהוא בורא קול, או שאפילו יותר רחוק. הוא מנווט את גלי הקול שאתה תשמע משהו מסוים. שהוא רוצה שאתה תשמע אותו.
אפשר
לומר
שאין קול בכלל?
של הקדוש ברוך הוא.
אני פשוט נשיג. מה
שאתה רוצה, זה ניקש. רגע, עוד נגיע לזה. אתה מפרש פירוש אחר עכשיו. תראה איזה יופי. תראה מה הלכנו בפרק הקודם. אנחנו הולכים בשני נתיבים. נתיב אחד, שהקדוש ברוך הוא בורא משהו, זה כבודו, שמו, דיבורו. ומה היה הנתיב השני? מצידנו. שמו, כבודו מצידנו, ואותו דבר יהיה גם דיבורו מצידנו. אז לפי זה, הכוונה... דיבור, הכוונה, בריאה. ואין הכוונה... מה?
לפי השני זה אפילו פחות מזה, לא?
כן, לפי הכוזרי. רגע, עוד לא הגענו, אתה צודק, נגיע. כי האמת שזה מופיע כבר בפרק, זה לא חוכמה, כי זה כבר מופיע בפרק הקודם. פרק הקודם כבר מה כתוב? שהטבע מדבר, נכון? ואמרנו, מה זה לדבר שם? זה לא לדבר כפשוטו. לדבר הכוונה, תובנה, שמתחדשת לנו בעקבות מפגש עם המציאות, זה נקרא דיבור. אתה רואה שיש דיבור שהוא לא דיבור, כן? הוא גם לא דיבור נברא, אלא תובנה שמתעוררת בנו בעקבות המפגש. זה גם נקרא דיבור. אז פירוש ראשון, אומר הרמב״ם, מה זה דיבור? נברא. כמו שהוא בורא אש, ענן ודברים כאלו, הוא בורא מילים. והנביא שומע את הבריאה, רואה את הדיבור, כמו שהנביא רואה את הענן, אז הוא שומע, רואה, שומע דיבורים. מצד זה היה יכול להיות שכל עם ישראל ישמעו. כי אם זה בריאה, כמו שעם ישראל כולו ראה את האש, תורת את היכולת שכל עם ישראל ישמעו קולות, את הדיבור. זה נושא בסוף חלק שני, שהדעת הרמב״ם, אף על פי כן לא כל עם ישראל שמעו. הדיבורים, אלא הם רק שמעו איזה קול נברא. כמו שהם ראו איזה ענן, הם שמעו איזה קול. קול גדול. הם לא שמעו מילים. זה בריאה, זה קול נברא. ואין הכוונה כאן אלא שתיאורו בדיבור כתיאורו בפעולות הדומות לפועלנו. לפיכך הודרכו המחשבות שיש שם מדע אלוקי. משיגים אותו הנביאים כי השם דיבר עם הם ואמר להם. משיגים הנביאים, שוב הדרגם הוא מדגיש זה רק הנביאים משיגים, למרות שזה כל נברא וכל אחד יכול להשיג, שתת הרם שרק הנביא משיג את הכל לנברא, כדי שנדע כי עניינים אלו שהם מוסרים לנו מאת השמן לא מאחריה דעתם ורעיונם כמו שהתבהר. זאת אומרת הדיבור האלוקי, זאת אומרת זה לא המצאה של הנביא, זה ממש כמו שמי בקרבו, כמו שמי בקרבו, זה דברים שאני אמרתי שנאמרו ויוצרו אליו. מטרת פרק זה כי הדיבור והאמירה לשם משותף. נאמר על הדיבור האנושי פשוט, משה ידבר או פרו, ונאמר על העניין המצטייר בשכל. אז יש דיבור שמה משמעותו? מה? מחשבה שלנו, זה לא דיבור אלא משהו שקורה לי שאני חושב, זה נקרא גם דיבור. אמרתי אני בליבי קהלת ודיברתי בליבי, ליבך ידבר, לך אמר ליבי, ויאמר עשיו בליבו, ויאמר גם על הרצון כמו על המחשבה, ויאמר להקות את דוד, כלומר רצה זמם, על אורגני אתה אומר, עניינו רצונך לאורגני, ויאמרו כל העם עדיין לרגון אותה בבנים, אלה רבים. הרי כל אמירה ודיבור שנאמרו שהם יוחסים להשם, עכשיו יכולים להיות שני פנים, שני עניינים אחרונים, כלומר שהם כינוי לרצון ולחפץ, או כינוי על עניין המובן מאת השם, בין שנודע בכל נברא או שנודע בדרכי הנבואה אשר נבארם. לא שהוא יתעלה דיבר באותות וקול, ולא שהוא יתעלה בעל נפש יחקו העניינים בנפשו ויהיו עצמותו עניין נוסף על עצמותו, אלא יקשר אותם העניינים בו ויחסם אליו כיחס כל הפעולות. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא מדבר, אז או שהכוונה שהוא ברא קולות, או שהנביא קלט מסרים. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא דיבר, הכוונה הנביא קלט מסרים, לא קול נשמע, הוא קלט מסר, וזה אומר, זה הקדוש ברוך הוא דיבר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא דיבר, אני מבין שזה רצון השם, כי אני נביא ואני מבין.
אצל הנביא זה יש חלוקה כזאת? הדיבור יותר מוחשי?
יש שתי מדרגות. אתה רואה שיש פה שתי בחינות. יש קול נברא, או נודע בדרך מדרכי הנבואה. לא קול נברא. קול, כשאדם שומע קולות, קול שומע קולות. עם ישראל שמעו קול במעמד הר סיני. מה זה הקול שהם שמעו? זה קול שנברא.
זה אחד מהסברים, מכך שהשם מדבר, אבל בהחלט הוא מקודח בזה שאין הכוונה,
הקדוש ברוך הוא לא מדבר, הקדוש ברוך הוא ברא קול, או שהוא ברא קול או שהוא העביר מסרים לנביא, וכשהנביא קולט מסרים מהקדוש ברוך הוא, זה ניכר שהקדוש ברוך הוא דיבר. סובייקטיבי. שוב, מצד הנביא, כשהוא מבין את הקדוש ברוך הוא, זה ניכר שהשם דיבר. אז יש פה שני כיוונים, עוד פעם. האם זה מצד הנביא שמבין, זה אז ניכר שהשם דיבר, או שהקדוש ברוך הוא בורא קול שמגיע. הוא שליח, שמביא מילים לאוזני הנביא. בכל מקרה, בשני הכיוונים זה נביא. למרות שזה לא פשוט. טוב, זה אנחנו מרקדים את המאוחר בחלק ב', הרמה מאוד עסוק בזה. האם יש דבר כזה שעם ישראל שמע קול בלי להיות נביאים? לקרוא בהלכות יסודי התורה משמע שעם ישראל שמעו קולות, ולא כולם היו נביאים. כי אומר, אוזנינו שמעו, כך אומר בהלכות יסודי התורה, שמענו, באוזנינו.
למה שזה לא גם מצד עם ישראל
הבנה? מי מוסמך להגיד הבנתי? כל אחד יכול להגיד. אבל על כדי כך שזה, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי.
ממש.
אתה מבין מה זה? זאת אומרת, אדם לומד סברה בגמרא, מתווכח עם החברות שלו, אומר, מה אתה מתווכח איתי? זה דבר השם. היה לי חברות כזה פעם. זאת אומרת, הוא היה ליצן גדול, היה תמיד חכם, אמר ליצן, תמיד היה מתווכח לי. אני אומר, התורה אומרת, משה רבנו, כאילו מה אתם מתווכחים? היום מורם באלון מורה, אתה נדחף, כן.
אבל זה המקום היחידי, בקשר למה שאמרו מה שזה מסוכן, אבל זה המקום היחידי שבו כל עם ישראל התעלה ממדרגה כזאת, מתוך הכנה שהקדוש ברוך הוא, הייתה פה הכנה לשמוע את דבר השם, זאת אומרת, זה לא...
זה חידוש, שכולם עכשיו נהיו נביאים.
לא, כן, התרוממו פה למדרגה כזאת, מדרגה...
ושיטת הכוזרי. ושיטת הכוזרי ושיטת הריטב"א, הרמב״ם לכאורה לא הולך ככה, למרות שזה לא פשוט ברמב״ם, יש פה סתירות, פיניות, שדה התורה לבין המורה הנבוכים. מורה נבוכים ברמב״ם, עם ישראל שמעו, אבל קול מאוד סכמטי. שמעו קול נברא, בלי מילים. לא הצליחו לשמוע את המילים. משה הצליח לשמוע את המילים שבתוך הקול. זאת אומרת, בתוך קול הנברא, יש מדרגות גם.
עם ישראל ביקש ממשה שהם
לא עשו בהם לשמוע. אלא שהם יכולים לשמוע את הקול. הכל היה חזק. טוב, זה שיטת הרמב"ם. זה בחלק ב'.
כמו החרות השחרה,
הוא צודק.
כל לימוד תורה שבו אתה שם...
הוודאות להגיד, זה דבר השם. השם דיבר איתי.
זה
מה זה, כל אחד אומר, השם דיבר איתי.
יש הרבה ששומעים קולות.
כן, יש הרבה ששומעים קולות. אנחנו לא מנהלים את החיים על פיהם. נקווה לפחות. הייתה פעם איזה צרפתיה, שמעה קולות, והביאה לה את כל עם שלה לאסונות.
ומה
שהגר"א כותב
שיש מדרגות לרוח הקודש, ואפילו
שאתה
מבין משהו בלימוד שלך...
בסדר, אבל זה לא... אתה לא סוגר עניין, זהו, זה מה שהשם אמר.
העניין זה שאתה אומר בעצם, מה רוח קודש? הוא הגיע בשכל שלו, אבל זה אומר לא, זה לא ממך.
בסדר, נכון, נכון. אז זה קצת משהו, מילתו הלשוני. זה מדרגות, כמו שאומר כאן, זה מדרגות. אבל זה לא כל נברא. זה הבנה כל כך כל כך ברורה שזה מה שהשם אומר לי, עד שאני קורא לזה שהשם דיבר איתי. לפי זה, אני פשוט מאוחר, לפי זה רק הוא כותב בסוף הפרק, לא נקרא את זה בזריזות. אבל הכינוי על החפץ והרצון באמירה ודיבור, למה אומרים, קוראים להם אמירה ודיבור, לחפץ ורצון? כי מיהו למעניין השיתוף לשון זה, וגם על דרך הדימוי, כפי שאלו ממש קדם, שלא יבין האדם בראשית המחשבה איך יעשה דבר שיש הרצון לעשותו בעצם הרצון בלבד. הכרחי שבראשית המחשבה שיעשה הרצה אותו הדבר אשר רוצה מציאותו, יצווה לזולתו. זאת אומרת שכשאנחנו רוצים להביא רצון לביצוע, אנחנו הרבה פעמים משתמשים במילים. המילים מעבירים את הדברים מהמחשבות שלנו אל המעשה. אז לכן בהשאלה הוא שאל השם ציווי. שהשם מדבר. מה כאן השם מדבר? האמת הוא לא מדבר. בשביל להסביר, לתאר לנו שהקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה מתיישם, אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא אומר. כן? אז נימו שהוא ציווה שיהיה כך והיהי כך על דרך הדימוי לפעולותינו דיבר התורה כלשון מאדם לכן לפי זה נלך למעשה בראשית מעשה בראשית זה מאוד מאוד בולט כי שם אין אף אחד אין מישהו לדבר איתו אין בני אדם עדיין אז מה זה ויאמר אלוקים אז זה לא שהוא השמיע הכל וזה לא שמישהו הבין כי היה לא היה בן אדם שיבין אז מה זה ויאמר אלוקים יהי אור? אז פה זה דרך, זה כבר נושא שלישי. ויאמר אלוקים יהי אור כוונה, הקדוש ברוך הוא רצה, חפץ, אז למה כתוב ויאמר? כי אצלנו בעולם שלנו, כשאתה רוצה לבטא רצון שיתממש, אז היה דיבור באמצע, כי רוב הרצונות שלנו כדי שהם יקרו, צריך לדבר עליהם. אז הדיבור גם יש לו משמעות שלישית. דיבור כמבטא תיווך. בין רצון לביצוע. אז זה משמעות שלישית כבר לדיבור. ואז ויאמר אלוקים יהיה, הכוונה, הקדוש ברוך הוא רצה, והרצון הזה אכן התחולל במציאות. וזה נקרא דיבור אלוקי. אז זה לא כמולנו אפילו, זה הקדוש ברוך הוא עם עצמו. דיבור עם עצמו.
אמירה, זה בין אמירה לדיבור.
כן.
זה...
אז הנה, הגענו עוד פעם לשלושה. הגענו את הרגע הזה לפני שלושה. יש לנו דיבור שמשמעו כל נברא, כמו ענן וערפל. יש לנו דיבור שמשמעו הנביא מבין שזה רצון השם. יש לנו דיבור שהכוונה הקדוש ברוך הוא. צד עצמו, הוא. צד עצמו, כשאני רוצה לדבר עליו, יש בתוך העליו גם מושג שנקרא דיבור. באיזה מובן? שאין לו מגבלות בעשייה שלו. אומר גוזר ומקיים. אומר ועושה. אומר ועושה. מה זה אומר ועושה? למה צריך את המילה הזה אומר? כי כשאומר, שרוצה לומר שקדוש ברוך הוא אין לו מגבלות ביכולת העשייה שלו, זה נקרא אומר. אז זה הכי עליו. כן, זה עליו לגמרי. עליו במובן הכי חיצוני, כי אין פה בני אדם בכלל, אין פה פרטנר. זה מעשה בראשית. כבר אמר את זאת זולתנו, תרסה מאוד, הרמב״ם אומר שזה לא המצאה שלו, רבי נושא הדיאגון גם אומר את זה. ההוכחה למהר שהמורות הם רצונות ולא דיבורים. כי דיבורים לא יעולה למצוי, אי אפשר לדבר אלא למישהו, אדם לא מדבר אל עצמו. וכך הוא, מדבר השם שמי נעשו באופן קוץ ועם. כשם שפי ורוח פי והכוונה השאלה. ודאי, כך דברו אמרו השאלה, הכוונה שנמצאו בחפצו ורצונו. אלא כשהתורה רוצה לתאר רצון מתממש, היא קוראת איזה דיבור. וזה מה שלא נעלם אף אחד מחמם ופורסמים, ואני צריך לבאר שאמירה ודיבור לשון עברי מעניין אחד, כי היא שמע את כל האומרי אשר דיבר השם. הנה זה פסוק ביהושע שאומר שאמירה ודיבור זה מילים נרדפות. יוצא שיש לנו פה עוד פעם שלושה כיוונים ללכת. אז כל פעם שאנחנו מתקרבים מאוד אל הקדוש ברוך הוא, כבודו, שמו, דיבורו, אפשר ללכת בשלושה נתיבים. עצמו, כלי ביצוע שלו שנאמן אליו, התרחשות שצריכת אצלנו. זה משהו שהוא נאמן אליו, שליחו. הדיבור הנברא, האש, שמי. כאילו, הקדוש ברוך הוא לבד, לא היה כלום. היה אומר אלוקי, מה זה היה אומר אלוקי? עם מי הוא דיבר? למי הוא העביר מסרים? כן, אז זאת אומרת שזה עוד לפני הפעולה. כתוב, ויעש אלוקי. כתוב, ויאמר אלוקים מיאור ויאור. לא, אני אגיד יותר, ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים. ויעש אלוקים את הרקיע. אז מה זה הדבר הזה? כאילו דיבר לעצמו, אדם אומר, תשמע, אני מדבר עם עצמי שאני אעשה. היה צריך לי כתוב, או ויעש, או, אני יודע מה, ויחפוץ אלוקים שיהיה רקיע, ויעש את הרקיע. מה זה ויאמר? כאילו זה אומר לעצמו. לא קיים בעולם שלנו. אז ויאמר בכוונה, זה משהו בפנימי. משהו מתאר שהרצונות של הקדוש ברוך הוא ללא מעצור בעשייה. אין מעצור בעשייה שלנו. אומר ועושה.
אבל
כן
יש פה
דיבור כזה,
זה אומר שזה משהו בעשייה שלנו.
אבל זה לא תיווך כלפינו. זה לא משהו שקשור לעולם שלנו. הכל בעולמו של הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו לא נמצאים. זה לא משהו שמופנה אלינו. פרק א' בראשית, אנחנו לא נמצאים, אז למה צריך את הויאמר הזה? אנחנו לא צד בסיפור. זה מצד עצמו. הוא אומר ועושה. כן, אבל שם הוא מעביר מסר. שם הוא מעביר מסר אלינו. שזה מסר שעובר אלינו. בעולת ראייה, מה זה ברוך שאמר והיה עולם? בגלל שאנחנו באים להתפלל, אנחנו באים לדבר לפני, ואם יסדר ביטויים, אז אנחנו רוצים עכשיו לדבר על מה זה דיבור באמת. יש את הדיבור שלנו. מה זה דיבור שלנו? זה דיבור מתאר בדרך כלל. ואנחנו רוצים לברר את המושג הדיבור בצורה הכי הכי שורשית עקרונית שלו. מה זה דיבור בכלל? באמת, מה זה דיבור? דיבור עליון זה לא משהו שמתחיל מהעולם, אחרי שיש עולם. הדיבור העליון זה מה שבורא העולם. זה דיבור שקדם למציאות. זה הפוך מכל העולם הדיבורי שלנו, שהוא דיבור שאחרי תמיד. אחרי שיש משהו אפשר לדבר. אם אין כלום, אין על מה לדבר. אם לא קורה שום דבר, אז אין מה לדבר. זה דיבור מחולל. דיבור אלוקי. אנחנו רוצים שהתפילה שלנו תהיה קצת יותר דומה תמשיך את אותו דיבור עליון. ברוך אומר ועושה. בדבר השם שמיים לעשות. טוב, זה באמת מוביל אותנו לפרק, אבל זה מתבקש. הפרק סמכבר, שעוסק בעוד מקום שאנחנו רואים ככה פעילות אלוקית כזאת מאוד גבוהה, שזה המכתב על הלוחות. כמו, כמו דיבור, כתיבה. זה יהיה, בעזרת השם. טוב, בהצלחה, בשורות טובות.